בפרק למד א', פסוק מ"ו. פרק למד א', פסוק מ"ו. עכשיו, אחרי שאנחנו כבר קבענו מהו המקום שבו אנחנו נמצאים, אני רק רוצה להזכיר מדוע אנחנו לומדים את ספר בראשית. מה? למה אנחנו לומדים את ספר בראשית? כי זה הספר של תולדות הזהות שלנו. כלומר, זה הספר שמלמד אותנו מי אנחנו. וזה לא דבר טריוויאלי, בגלל שכאשר האדם מתבונן באופן מיידי בעולם, הוא רואה חלוקה, ישראל והעמים. אלה בני אדם ואלה בני אדם. אבל יש גורל היסטורי שונה לאומה הישראלית, ונשאר האנושות. מבחינה פילוסופית, הביטוי הזה, ישראל והעמים, קוראים לזה בפילוסופיה, זה ביטוי אגרסיבי. אז זה ביטוי תוקפני. כלומר, תארו לעצמכם, אדם נכנס לתוך איזה חדר שבו יש אנשים, והוא אומר רק את המילים האלה, אני ואתם. אני ואתם. עצם האמירה הזאת כבר יוצרת קווי התנגדות או אהדה, לא משנה. אבל משהו, אי אפשר להישאר אדיש לדבר. פה נוצרת איזה מין, נוצר איזה מין מתח. אין ספק. עכשיו, זהו הנתון. היהודי, כשהוא מתוודע לעובדת היותו בן לאומה העברית, הוא רואה את עצמו מול האומות. יש צורך לברר את הנקודה הזאת, ולשם זה קיים ספר בראשית. עד כאן זה מובן? טוב. המהלך הזה של בירור הזהות נקרא בשפה של התנ"ך בשם תולדות. זוכרים את זה? דיברנו על זה. אתה זוכר את זה? זה נקרא תולדות. המילה תולדות או תולדות מופיע בתנ"ך כמה פעמים? רגע, בשביל מה אני מלמד? הייתם בשיעורים שלי, נכון? אני אמרתי, לימדתי את זה. המילה תולדות מופיעה בתנ"ך 10 פעמים בדיוק. זוכרים את זה? שהמשמעות של התולדות זה הביטוי הראשון, הפעם הראשונה שזה מופיע בתורה, זה בתחילת בפרשת בראשית כבר, זה ספר תולדות אדם. נכון? לא, זה הפעם השנייה. הפעם הראשונה, אלה תולדות השמיים והארץ. מה המשמעות של תולדות? זה לא רק ריבוי, פריה וריביה, שלזה גם מסוגלים בעלי חיים. גם בעלי חיים, פרים ורבים. אז כך שלא מדובר על הריבוי הטבעי. התולדה זאת המסוגלות של הנברא לעשות את מעשה הבורא, דהיינו. כשם שהאדם הוא יציר כפיו של הבורא, כך האדם אף הוא מוליד את האדם. איך נקרא האדם שנולד מכוח האדם? איך נקרא האדם הזה? בן אדם. ברור? עכשיו, אם אנחנו שמים לב, טוב, זה צריך לחזור על כל מה שלמדנו בספר בראשית, וזה בלתי אפשרי, אבל באופן כללי, אנחנו עלינו, העלינו מתוך הכתובים, שהבן אדם עוד לא יצא אל הפועל. זאת אומרת, האדם הוא יצור בלתי מושלם, שהוא בדרך אל השלמתו. יוצא לפי זה, שיש לנו שלושה מצבים של הזהות האנושית. המצב הראשון הוא אדם. המצב השלישי הוא בן אדם. והמצב השני, האמצעי, זה המעבר מאדם אל בן אדם. לכן, בספר תהילים מכונה האדם האידיאלי בשם בן אדם. דהיינו המשיח. המשיח הוא, כפי שאומר, השלמת הזהות האנושית הזאת, דרך כל מיני טיוטות שמתוחות בין הראשית לבין האחרית. וזהו המצב הקיומי, האקזיסטנציאלי, של האדם בעולם הזה. שהוא יודע שהוא כבר לא אדם, אבל עדיין איננו בן אדם. כן, אסף. אני חוזר על שאלתך. אני לא מבין, דווקא עולה מהכתובים שזה לא כך, שדווקא האדם היה מושלם, ואחר כך הוא יידרדר במדרגתו, ואנחנו מתקנים כדי לחזור למה שהיה. עד כאן שאלתך? כן? זאת אומרת שהאדם כן יצא אל הפועל. תשובה, לא. ואני אסביר למה. שוב, אני לא רוצה, קשה לי לחזור, כלומר, יש לי חשק לחזור על ספר בראשית מההתחלה, ואני לא אעשה את זה. אלא אם כן אתם רוצים? אל תגזים. יש קלטות, יש הכל. זה גם צריך להתקדם בחיים. יש עוד גם ספר שמות ללמוד, מסיבות אחרות אגב. למדנו שהמצב המקורי של האדם, לפי איך שהוא מתואר בתורה, הוא גן עדן. זוכר את זה? האדם גורש מגן עדן ונפל לפה, לעולם הזה. אז ירדנו, בהחלט ירדנו, מגן עדן לפה. אבל אם האדם, אבל השאלה היא האם האדם בגן עדן הוא האדם המושלם? התשובה היא לא. כי עדיין הוא צריך להגיע למדרגה יותר גבוהה שהיא העדן, נכון? לא, אז הוא היה מוליד את עצמו. אז הוא היה בן האדם. זה מה שאמרנו. כן? ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז אם כך האדם נמצא בגן ולא בעדן. אם כן, הוא עדיין לא הגיע לשם, עדיין, וזה בלשון חזל אומרים עדיין. בלשון התנ"ך איך אומרים עדיין? עדן. נכון? כלומר, הוא עדיין לא בעדן.
מה זה עדן?
אף אחד לא היה שם. אז אף אחד לא יכול לדעת. נחל עדניך תשכם. מבחינתנו. מבחינתנו. כשתגיע לשם כבר לא תהיה שאלה. כן, אשר מגיע עד נון. עדן? עד נון. יש אפשרות. להגיע עד הנון, זה בסדר. נון סופי. עכשיו, אם כן, אנחנו במצב של מתח. האדם עדיין לא הושלם. אנחנו דרך על ההשלמה הזאת. ומה שמאוד מעניין, אחד הדברים שראינו לכל אורך ספר בראשית, שזה מתרחש לא דרך עלייה לינארית, כן? אפשר להגיד, אפשר לצייר איזה מין גרף של עליית הזהות האנושית במשך הדורות, ממצב של קצת מושלם ליותר מושלם ועוד יותר מושלם באופן של עלייה לינארית, אלא זה דרך ירידות. כלומר, הוא עולה דרך נפילותיו. זה פרדוקסלי קצת, נכון? אבל לפי מה שלמדנו, אם יש שאלות, אגב, אפשר לשאול, כן?
אני
לא... לא, לא, כל האנושות כולה מתעלה דרך נפילותיה. זוכרים את זה? זה דבר שמאוד בולט. אני רק אולי אתן איזה הערה כוללת. ספר התורה הוא ספר אופטימי או פסימי? אופסימי, אתה אומר. לא, אבל השדר הכללי, אדם קורא בתורה, הוא מרגיש שיהיה טוב או יהיה רע? יהיה טוב, נכון? זה הרגשה הכוללת. זה ספר אופטימי. ועל מה מדבר ספר התורה כל הזמן? על כישלונות. כלומר, זה כישלונות אחרי כישלונות. למשל, סיפור המבול. הוא סיפור מדהים. הוא בא לתאר אפשרות שכל האנושות כולה תיקשל, וזה מובא דווקא בספר האופטימי ביותר שנכתב אי פעם. זאת אומרת, רוצים להגיד לך, יש עלייה, יש אופטימיות, אבל תדע לך דרך מה זה עובר, דרך נפילות. כלומר, זה לא נאיבי. כן? הנאיביות האופטימית אומרת, תשמע, הכל בסדר, תסתכל על חצי כוס המלאה, עוד מעט תהיה שלושת רבעים מלאה. זה לא כך. אלא אומרים, תראה, הכוס מתרוקנת, אבל תדאג, בסוף היא תהיה מלאה. זה התפיסה. עכשיו, דרך זה אנחנו למדנו גם את המשמעות של הופעת האומה הישראלית במהלך ההיסטוריה. מדוע הופיע אברהם, הופיע יצחק, הופיע יעקב. זוכרים את זה? זה אני פשוט מקצר דבר שלמדנו אותו שנה שלמה. עד כאן ברור? טוב. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בפרק למד א', פסוק מ"ו. זה הרקע הכללי של כל מה שלמדנו. פרק למד א', פסוק מ"ו. סליחה, עוד כמה דברים. כללי לימוד. א', כדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך, מה צריך? להסתכל בתורה. לקרוא בתורה. זה דבר, אני יודע שהוא מאוד לא מקובל, מהפכני ביותר, אבל זאת האמת. זאת אומרת, יש נטייה מאוד מאוד חזקה לחשוב שמה שאני חושב, או מה שמישהו עם זקן גדול וכובע גדול אמר, זאת התורה. ויש אפשרות, שהיא באמת מוזרה מאוד, לפעמים שהוא יסתכל בתורה אם זה מה שהתורה אומרת. ויתכן גם שאנחנו נראה דברים אחרים, ממה שאנחנו רוצים שיהיה כתוב בה. זה כלל ראשון. כן. אתה צודק, ואז גם תורה שבעל פה, אז תצטרך להישאל השאלה, למה התורה שבעל פה לא אמרה מה שהתורה שבכתב אומרת? למשל, דוגמה פשוטה. כשאתה שואל ילד שגדל בגן דתי, מי זה היה אברהם אבינו? תספר לי על אברהם אבינו. אז מה הוא מספר? איך שהוא שבר את הפסלים, ואיך שהוא המכניס אורחים, ומלמד אותם את ברכת המזון, נכון? כל זה לא כתוב בתורה. זה בתורה שבעל פה. השאלה היא למה בתורה שבכתב זה לא מופיע. בתורה שבכתב אפילו לא כתוב שאברהם אבינו האמין בייחוד הבורא. יכול להיות ש... כלומר, לפי פשט הכתוב, אם אני קורא, אני לא יודע אם הוא מאמין באל אחד או לא. כן? יכול להיות תמוה. כן? אותה דמות של מייסד המונותאיזמוס, פתאום מופיעה כבעלת מגמה אחת לגמרי בתורה שבכתב. צריך להבין למה. כלומר, גם אם זה נכון מה שהתורה שבעל פה אומרת, כן? אני לא מתנגד למה שהתורה שבעל פה אומרת. אבל הלימוד הזה הוא קצת קראי. אנחנו צריכים להבין למה זה כתוב כך. כן. מה, דבר. נכון. למשל, הנה, זה בדיוק הפוך. אז אפשר להבין למה זה הפוך. כן. מה אתה אומר? אתה צודק. עכשיו בוא נבוא לכלל השני. הכלל השני הוא, שנייה אחת, הכלל השני הוא מה שאתה אומר. צריך לדעת למי נאמרו הדברים האלה. כלומר, מי הוא קהל היעד, או נגיד מי האישיות, מי הזהות האנושית שבשבילה הפסוקים האלה נכתבו. ולפי זה גם תבין יותר נכון את הפסוק. אנחנו עכשיו באמצע שיעור, אני לא יכול לענות לבקשה. אני אעבור רק. לא, בשום פנים ואופן לא. עכשיו, יש כלל נוסף, כן צריך להבין מי הוא הציבור שבשבילו נאמרו הדברים האלה. ולפי זה צריך להבין מי הוא היהודי שקורא את זה, וכדי לדעת מי הוא היהודי שבשבילו נכתבו הדברים האלה, אתה זקוק לתורה שבעל פה. אבל זה לא בגלל שהתורה שבעל פה לימדה אותך מי אתה, שהיא אומרת מה שהכתוב אומר. בסדר? יש פה איזו דיאלקטיקה. כלל שלישי, כשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה אומר הפסוק הבא. כלומר, הרבה פעמים, הוא רוצה להגיד, כן, הפסוק אומר כך, כי הרי בהמשך כתוב. אבל מה כתוב כאן? יש נספח לכלל השלישי הזה, והוא, כשאנחנו לומדים התחלה של פסוק, אנחנו עוד לא יודעים את סוף הפסוק. בסדר? כלל רביעי, שהוא בעצם המשך של הכלל השני. מושגי המחשבה שלנו רחוקים מאוד מהמושגים של תקופת התנ"ך. כלומר, אנחנו מושפעים בתפיסות המנטליות שלנו והפילוסופיות והדתיות שלנו, אנחנו מושפעים מהעובדה שאנחנו אחרי הנבואה, כלומר בעידן פוסט-נבואי, דהיינו, עידן של הפילוסופיה. אנחנו מושפעים השפעה מכרעת מהנצרות, ואנחנו מושפעים השפעה חזקה מאוד מהעברית המודרנית. כך שקשה לנו להבין למה הכתוב התכוון בשעה שהוא נכתב. בסדר? ולכן יש לנו גם עבודה של שחזור של הדברים. עד כאן ברור?
טוב.
לא. הלאה. כאן אנחנו עכשיו ממשיכים בפרק... מה? סליחה, סליחה. שכחתי. כן. כן. זאת אומרת, כשאתה רוצה, כשאתה אומר, רש"י אומר, צריך להבין מה היית מבין בלי רש"י. זה הכוונה. כלומר, אתה לומד פסוק וקורא את מה שרש"י אומר על הפסוק וחושב שזה מה שהפסוק אומר. אתה צריך לשאול את עצמך, בעצם אם רשי לא היה פה, איך אני הייתי מבין? ואז אתה מבין מה רשי רוצה לומר לך. עכשיו אני אגלה לכם סוד, רשי אומר את האמת. כן? אז צריך לדעת למה. כן. 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 לא. הבנתי את השאלה. אני אחזור לשאלה כדי שגם גולשנו היקרים באינטרנט ידעו מה שאלת. אתה שואל על הכלל הרביעי, שאם אנחנו צריכים לדעת למי ניתנה התורה, אז זה כאילו פוגע בנצחיותה של התורה. אלא? כמו אתה אומר, כשהקדוש ברוך הוא נותן מוצר, הוא מן הסתם מתאים לכל הדורות. הוא צריך להיות מתאים לכל הדורות. אז אם לא, זה לא מתאים לי. נכון. הנחת היסוד שלך היא הטעות כאן. זאת אומרת, אתה מניח כהנחת יסוד שהמוצר הזה ניתן לכל הדורות. זה לא נכון. פשוט לא נכון. כי אם המוצר הזה היה ניתן לכל הדורות, היה לנו רק ספר אחד בספרייה. ועובדה שיש לנו, נגיד, פחות או יותר, התורה שבעל פה היום מצויה בתוך 80,000 ספרים. זו הערכה של הספרנים. יש בערך 80,000 ספרים שהם התורה שבעל פה. אז זה אומר שלא די להשתמש בניסוח של התורה שבכתב. זה תורה שבעל פה, תורת הסוד. ברור שהכל נמצא פה, אבל איך הוא נמצא פה? כלומר, יש דברים שכאשר אדם בישראל שמע אותם, זה המובן לא מאליו. למשל, כשמישהו בזמנו של משה שמע את הפסוק, כסף ייתן כמוהר הבתולות, הוא ידע מה זה מוהר הבתולות. כי זה דבר שקדם למתן תורה, הוא לא למד מן התורה מה זה מוהר הבתולות. התורה מסתמכת על ידיעה קדומה שיש לו. אבל אני לא יודע מה זה מוהר הבתולות, ולכן אני צריך פרשנות והשערות וכו'. אבל כן. מעבר לנשים, מעבר למילים, כן. כן. כן, כן, מדי.
ויכול להיות שזה לא, יכול להיות שבכלל זה, אנחנו נמצא כתקופה שאנחנו, שזה בכלל לא שייך לנו גם מבחינה מנטלית.
יכול להיות, אבל יש לנו היום יתרון על פני הדורות הקודמים, והוא שאנחנו בדור של, אני אגיד מילים גדולות, כן? התחדשות הנבואה. כלומר, אנחנו באנו לכאן כדי לייסד מחדש את התרבות הנבואית, לא כמו שהיא הייתה כמובן, דרך תוספות אדירות במהלך הדורות, ליצור מוצר יותר גדול. אז לכן היום התורה שבכתב מדברת אלינו יותר מאשר לאבותינו. היא עשויה להיות מדברת יותר. מה? יסויה. עתיד על ידי. בסדר, אנחנו משתדלים, אפילו זה שיעור בספר בראשית. כן. טוב, פרק למד א', פסוק מם ו'. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן, יגר סהדותה. ויעקב קרא לו גלעד. מה פירוש המילים יגר סהדותה? כן, איך אומרים עדות בלשון התנ"ך? עד. כן? ויגר, מה זה? זה גל. לא, לא בעברית. בארמית. לבן הוא ארמי, הוא מדבר ארמית. יגר סהדותה זה בארמית גל עד. כתוב כאן, ויקרא לו לבן, יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. מאוד חשוב, אה? כן, מה אתה אומר?
יש שואל על הפסוק, ויאמר יעקב לאחיו.
כן.
השאלה מתפגשת היא
לאחיו, ופה זה כאן. נכון.
אז רש"י במקום אומר
שבניו. נו, אז מה?
שואל למה פסוק לא לכתוב בפשוט, ויאמר יעקב לבניו.
נכון. שאלה. אז מה אתה אומר? כנראה שיש פירוש יותר עמוק של זה. אחיו, הכוונה קרוביו. קרוביו, כן, הקרובים לו בדעה, קרובים לו במשפחה. צריך לזכור, איפה זה קורה כל הסיפור הזה? כשיעקב יוצא מבית לבן. מה יש בבית לבן? יש הרבה אנשים, נכון? יש אלפי אנשים. האנשים האלה, מאיזה אומה הם? הם ארמים, אתה בטוח? אני חושב שהם לא ארמים. אני חושב שהם עברים. לפי מה שלמדנו בפרשת נוח. ולכן הם אחיו. טוב.
אבל יש לי שאלה.
כן.
נו. הוא לוקח את האבן על הבאר, שוטר,
וגם עושה אבן. ומשם רואה אבן ישראל.
למה?
נכון.
למה המוטיב של יעקב זה דווקא אבן?
מה זה אבן?
אב ובן.
זה אב ובן, טוב, זה מבחינת האטימולוגיה, כן? הוא גם אב וגם בן. מה עוד? אבן מה זה? זה דבר ראשוני. נכון? לכן הוא אבן. טוב, ויקרא לו לבן יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד. מה זה אומר בעצם הפסוק הזה? זה אומר שיש, ואיפה זה אגב יגר סעדותה או גלעד? איפה זה? זה בגלעד, אבל איפה בגלעד? בגבול של ארץ ישראל. זאת אומרת, יגר סעדותה או גלעד זה היציאה מן הגלות לארץ ישראל. היציאה מן הגלות לארץ ישראל היא גם מעבר מן הארמיות לעבריות. זה שינוי שפה. כשיש פה דבר מאוד עמוק. מהי השפה המקורית של המשפחה? ארמית או עברית? תחליטו. ארמית? למה אתם אומרים שארמית? אברהם דיבר ארמית? טוב, אני רואה שצריך להזכיר פה כמה דברים. אברהם, יצחק ויעקב, ביניהם של מי הם? הבן של, הם, אברהם הוא בן של תרח, יפה, שהוא בן של... הוא בן של נחור, שהוא בן של סירוג, שהוא בן של רעו, שהוא בנו של פלג, שהוא בנו של עבר, נכון? עכשיו, בניו של עבר נקראים בתורה בשם בני עבר. זאת אומרת שהם מהווים יחידה אתנית נפרדת. איך אפשר לקרוא לבני העבר? עברים. אם כן, לשונם היא לשונם של העברים. נכון? זאת אומרת, בני תרח היו, מבחינת הזהות המקורית שלהם, הייתה שואל אותם מאיזה אומה הם, היו אומרים לך שהם עברים. שאלה? עכשיו, אנחנו רואים במהלך הדורות, דבר תמוע מאוד, אחיו של אברהם, נחור, מתיישב בארם, ואז בנו, בתואל, מכונה בשם בתואל הארמי. ובנו של בתואל מכונה בשם לבן הארמי. לכאורה, הם לא ארמיים, הם עבריים. הרי ארם זה בן אחר לגמרי של שם. לשם יש בן בשם ארם, שהוא אבי האומה הארמית, אין לזה שום קשר למשפחה העברית הזאת. אז מה זה הארמיות? זה הפיתוי של הזהות העברית. פיתוי. יש פיתוי בתוך הזהות העברית להיות ארמי. עכשיו, מה זה אומר? אתם ודאי זוכרים מהשיעורים של שנה שעברה, שהמטרה של העבריות מה היא? מהי מטרת העבריות? אתם לא זוכרים? למדנו את זה בפרשת נוח. לאחד את האנושות. לאחד את האנושות. נכון? זוכרים את זה? כן או לא? כן. טוב. רק שנייה. המטרה היא לאחד את האנושות. אחרי הפלגה. הוכחנו את זה בפסוקים. עכשיו נשאלת השאלה, איך מאחדים את האנושות? יש בזה שתי אופציות אפשריות שאפשר לכנות אותן, או האופציה האוניברסלית או האופציה הקוסמופוליטית, והן בדיוק הפוכות זו מזו. האופציה האוניברסלית אומרת שצריך לייסד ישות פוליטית רוחנית בארץ העברים, דהיינו מדינה, ומכוח המדינה הזאת יש הקרנה על כל העולם כולו. ונברחו בך כל משפחות האדמה. האופציה הזאת קוראים לה אוניברסליות. זאת היא האופציה שבה בחר אברהם בסופו של דבר. כן, אחרי הרבה התלבטויות לפי מה שלמדנו, אבל זה מה שהוא מעוניין לעשות. מרכז ארץ ישראלי שמשפיע, מברך, אפשר לומר, את האנושות כולה. כן. והקדוש ברוך הוא אמר את זה לאברהם, אברהם אמר כן. הוא ידע גם למי לומר את זה. כן, אבל הוא גם ידע למי לומר את זה. עכשיו, האופציה ההפוכה היא האופציה הקוסמופוליטית. האומרת שצריך שהעברים יחיו כשתולים על גבי תרבויות אחרות. כלומר, לבנות קהילות בין התרבויות הגדולות, בין המעצמות, ושם להשפיע קדושה, מוסר, צלם אלוהים, לא יודע מה, ומכוח זה לאחד את האנושות. האופציה הזאת היא קוסמופוליטית, משום שהיא מבטלת את הערך של הלאומיות. מובן? עד כאן זה ברור? כן או לא? האופציה השנייה, הקוסמופוליטית, היא זו של נחור, והיא הארמיות. כן? עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי מה קורה ליהודי קוסמופוליטי שחי באנגליה? אתם יודעים מה קורה לו? הוא הופך להיות יותר אנגלי מכולם. זאת אומרת, הכוונה היא בהחלט כנה מאוד, אבל בסופו של דבר הופך להיות ספציפי, להיות מתאים לזהות האנושית ההיא. הוא יותר אנגלי מכל אנגלי, ואז הוא לא יבין שום דבר בצרפתי, למשל. מובן? אתם מבינים מה שאני אומר? כן. אז אני אביא דוגמה. היה יהודי אחד שהייתה לו מחשבה קוסמופוליטית, מתוך קדושה, קראו לו הרב שמשון רפאל הירש בגרמניה. הוא אמר שהתפקיד של עם ישראל זה להיות גרמנים. כן, אני מקצר, אבל זה פחות או יותר מה שהוא אמר. כלומר, בני ישראל זכו בכוח ההשגחה העליונה להיות מפוזרים בגלות, והגלות היא הייעוד של העם היהודי. דהיינו, להיות אזרחים נאמנים למדינות שבהם הם נמצאים, לאמץ את יסודות התרבות של אותן המדינות ולהשפיע שם מוסר וקדושה. אצלו, אז מה זה שיבת ציון? אצל הרב הירש, הוא אומר, זה תשאיר לקדוש ברוך הוא כשהוא ירצה. אבל לך אסור לעשות שום דבר בתחום הזה. זה סוג של חרדיות. זה התפיסה החרדית המקורית. עכשיו, המחשבה של הרב הירש, אתה מאוד מעניינת, הוא אמר, אנחנו נהיה גרמנים טובים, אנחנו נלמד את הגרמנים קדושה ומוסר, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. אני לא יודע, הם אמרו תודה, לא? הם לא אמרו תודה. לא, יש לזה בעיה. אנחנו גם רואים, אגב, שכאשר האבות נמצאים אצל הארמים, למשל, אצל לבן הארמי, אז מכוחו של יעקב, לבן הולך וגדל, נכון? הוא הולך, מתפשט, ניחשתי ויברכני אלוהים בגללך. ואז מה מבקש לבן לעשות ליעקב? שואה. נכון? ביקש לבן לעקור את הכל. עכשיו צריך להבין למה. כי בעצם מי שאשם בזה זה יעקב, כשהוא התחיל להיות ציוני. כן, אנחנו למדנו. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב ללבן, שלחני, ואליך אל מקומי ולארצי. אז מה בעצם אומר יעקב? כל מה ש... אם אני עכשיו לוקח את כל מה שעשיתי בבית לבן ומשיב אותו אל ארץ ישראל כדי לבנות תרבות אוניברסלית ולא קוסמופוליטית, אני פוסל רטרואקטיבית את כל הענף הארמי של המשפחה, הענף שמתחיל בנחור. מובן? כלומר, אני מראה שבסופו של דבר הציונות גוברת על הגלות, ואז נציגי קהילות הגולה עושים הכל כדי למנוע את זה. ביקש לבן לעקור את הכל. כן. מה
פתאום?
כן, כשהוא רודף אחריו, כן. בסדר. אם כן, עכשיו, יוצא לפי זה שהמעבר מן הארמית לעברית זה מעבר משמעותי ביותר. זה שינוי שפה. זה שינוי מנטליות, כן. זאת הייתי אומר ככה. יוצא לפי זה שהארמית היא השפה שבני ישראל, או שהעברים, יותר נכון, מחליטים לדבר בה בשעה שהם מתפתים בפיתוי הקוסמופוליטי, ולצאת מזה זה לשוב אל העבריות. מובן? לכן יש פה במעבר מחוצה לארץ, ארץ ישראל, מעבר מיגר סהדותה לגלעד. כן, דבר. את זה למדנו בפרשת נוח. מובן? ועוד איך שזה רלוונטי גבי לבן. כשבאים לקחת את השידור שמה של רבקה, אומר, מהשם יצא הדבר. והוא אומר לאליעזר, עבד אברהם, בוא ברוך השם. עד כדי כך, אגב, שהגמרא אומרת שלבן נביא היה. יש מחלוקת בזה, יש כמה גרסאות. הם היו דתיים. הם היו דתיים, ברור. דתיים עם קצת אלילות, ברור, כי אי אפשר לא להיות קצת אלילי כשאתה נמצא בתוך תרבות אחרת. איך אומרת הגמרא? ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. מה אני אמרתי? הגמרא במסכת עבודה זרה דף ח עמוד א אומרת, ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודה זרה הם. עובדי עבודה זרה בטהרה הם. כלומר, אתה ודאי קצת עובד עבודה זרה. דרך מה? דרך המועדון של הקהילה, דרך בית הכנסת, החזן, הרב, כן, מה אתה?
שזה גם כן
מה?
שזה גם
כן מה? כן, ברור, זה לא מקרה. כן, ברור. זה אליעזר בן יהודה, הוא חלק מה... הוא הבין את זה, כן? אתה לא יכול לדבר על התחדשות לאומית ולהתחדשות של השפה. גם מעניין שכאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, הם מבקשים לחם, ואז... יש להם לחם מן השמיים, נכון? ויאמרו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. לא הבנתי. אם לא ידעו מה הוא, אז איך היו צריכים לקרוא לדבר הזה?
מה
הוא? או מה, נכון?
אז מן זה בארמית.
מן זה בארמית, אז מה זה אומר לך? שהם דיברו בארמית כלשון חול, ובעברית כלשון קודש. הם היו דוסים.
מן זה
מארמית. לא? מה?
מה בערבית?
ערבית, כן. כן.
אני יודע שאלה
קשורה לנושא או לא,
דיברנו על
החלפת
שפה.
דיברנו על?
החלפת שפה מערבית לעברית.
כן.
כשאנחנו מסתכלים על בספר התורה, אנחנו אומרים שזה כתב אשורי. זה בעצם לא כתב עברי. אז לכאורה היינו צריכים לעצור לכתב העברי, לא כתב אשורי.
כן, השאלה אם הוא נקרא אשורי על שם אשור. זה לא ברור. לא, לא, כי הוא לא נקרא אשורי על שם אשור. יש משהו שהוא מיושר. כן. יכול. עכשיו, מה רציתי לומר? אתם מבינים עכשיו למה באגדה של פסח, שהיא אגדה של אותו יום שבו אנחנו יוצאים מן הגלות אל הגאולה, אנחנו מתחילים בארמית. הלחמה עניה עדיה חלוה והתנה בערד המצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, השתה החה. מה המשך? לשנה הבאה, זה עברית כבר. מה קרה? עד עכשיו אתה מדבר על מה שהיה, זה ארמית. אתה עכשיו מדבר על הגאולה, לשנה הבאה, זה עברית. נכון? לשנה הבאה, בערד ישראל, השתה אחרי, לשנה הבאה, זאת אומרת, יש איזה מין התבצבצות של העברית מתוך הארמית, ואז אחר כך, מה נשתנה הלילה? זה הכל בעברית. רק בסוף הסעודה, כשאתה נזכר, כשאתה עדיין בגלות, אתה מדבר שוב בארמית. חד גדיה. כן, אפשר לומר, זה ההיקף, זה התת מודע הקולקטיבי של האומה. כלומר, נגיד ככה, היהודי מדבר בגלוי בעברית ובתת מודע בארמית. איך נקראת הארמית אצל חז"ל? תרגום, נכון? תרגום בגימטריה, תרדמה. זה מה שרדום בתוכם. ולכן, הרבה פעמים, כשאתה רוצה להבין את המשמעות של מושג עברי, אתה צריך לעשות מאמץ לראות איך זה נשמע בארמית, ואז אתה מבין הרבה דברים. למשל, המילה ברא, כן? אמרנו את זה בתחילת התורה, בראשית ברא. ברא בעברית זה מלשון בריאות, קיום, נכון? בר, חזק. ובארמית, ברא, בחוץ. כלומר, הקיום הוא לעמוד מחוץ לבורא. כן, אפילו באנגלית אומרים את זה, exist, נכון? ex. איסט, בחוץ להיות. זה אחת אחת, כן, זה אחד מהממדים של תרגום אונקלוס. כן. לכן כשאנחנו מסבירים את התורה, אנחנו מסבירים אותה בארמית. יש לנו שתי תורות, נכון? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב כתובה בעברית. זה התנ"ך. תורה שבעל פה כתובה בעברית גם כן, זה המשנה. אבל הפירושים הם בארמית. הפירוש של המשנה זה התלמוד, כתוב בארמית. הפירוש של התנ"ך זה הזוהר, כתוב בארמית. כן, מה אתה אומר? זה בבבלי כתוב. בבלי היה לו האומץ להודות במצבו. כן. כן.
אז להבין דבר היה מאוד קשה למי שיקרא את התנ"ך להבין יותר את המשמעות שאנחנו מבינים היום.
מה אתה מתכוון?
זאת אומרת שבמשך 2,000 שנה השפה הייתה די לא נתונה, היא לא התחדשה. עכשיו שחזרנו, התחלנו לחדש. אנחנו מכירים מילים שאני לא יודעת. עכשיו עוד לא התחדשות הדיבור. היה מאוד קשה להבין מה...
אז א', יהיה לנו ספרים נוספים, ב', יהיה לנו רוח הקודש. אז מה אתה דואג? הלאה. לפי זה באמת עושה השאלה. למשל, התלמוד אומר דבר מאוד מעניין. אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. אבל מתי הוא דיבר בלשון ארמי? כשהוא נברא או כשהוא חטא? כן, כי כשהוא נברא הוא דיבר עברית. מי איש לו כוח הזאת? לזאת עיקר אישה, אז הוא דיבר עברית. כלומר, יש איזה מין דואליות כאן. הקליפה החיצונית היא הארמית, והתוך הפנימי זה העברי, אבל בחיים הקיומיים זה הפוך. אנחנו בגלוי מדברים עברית, ובתת מודע ארמית. בסדר? לכן כשאנחנו רוצים להבין, אנחנו מתרגמים לארמית. מה אנחנו עושים כל שבוע? פרשת השבוע. אנחנו קוראים אותה שניים מקרא, ואחד תרגום. למה אחד תרגום? כדי להבין. תלוי באיזה שלב. כלומר, העברי הוא הקדום. הוא נהיה ארמי, וכשהוא חזר להיות עברי, הוא נהיה ישראל. זה אברהם אבינו.
העברי הקדום הוא כולל את הארמי והעברי ביחד?
לא, הוא כולל את העברי. הארמי זה הקליפה החיצונית של זה. עכשיו, כשאברהם מחליט לחזור להיות עברי, הוא מתחיל להוליד את הזהות ישראל. זה לוקח לו שלוש דורות להשתחרר. שלוש דורות של אברהם, יצחק ויעקב, עד שחוזר את הזהות העברית, ואז היא נקראת ישראל. עכשיו אמר, אותו דבר יש לנו גם במהלך של ההיסטוריה שלנו, כאומה. בימי קדם היינו בני האומה העברית, המחולקת לשתי ממלכות לצערנו, ישראל ויהודה. אחר כך נהיינו יהודים. זאת אומרת, הפכנו מזהות לאומית לזהות דתית. כשהזהות היהודית חוזרת להיות עברית, היא הישראלית. של מדינת ישראל, כלומר חוזר להיות עברי. זה בדיוק זה. להיות יהודי זה להיות ארמי. היהודי של הגלות הוא דובר ארמית. גם הרבנים, כשהם מדברים ביניהם או כותבים זה לזה מכתבים, מדברים בארמית. עכשיו, הארמית מבחינה היסטורית יכול להיות שקדמה לעברית, אבל אצל בני ארם, לא אצלנו. עכשיו, אחרי שכל הדברים האלה ברורים, אפשר לחזור אם כן לפסוק במזיין. עכשיו אתם מבינים עד כמה שהפסוק הזה הוא מרכזי בהבנת הזהות שלנו. ויקרא לו לבן יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד. יש שינוי בשפה. ויאמר לבן, הגל הזה עד בני ובנך היום, על כן קרא שמו גלעד, והמצווה אשר אמר יצף השם בני ובנך, כי נסתר ישמרהו, אם תענת בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, הנה שאני אומר לו, ראה אלוהים, עד בני ובנך, ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה, אשר יריתי בני ובנך, עד הגל הזה, ועד המצבה, כי אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ואת המצבה הזאת לרעה. שימו לב שפה יש בעצם איזה מין הסכם בינלאומי, בין ארם לישראל. וזה משהו שמעכב את האפשרות לכבוש מעבר לגל עד. ויגר סעדותה, והדבר הזה הופר בימיו של אחאב. כשאחאב יצא למלחמה על ארם, שם יש דיון למה הוא עשה את זה. טוב, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם וישבע יעקב ופחד אביו יצחק. אתם רואים שפה מדובר על משהו שחוזר לימי אברהם ונחור. זה לא רק נוגע לנחור, זה נוגע גם ללבן. ויזבע יעקב זה ארבעה, מה?
יש עוד שאלה אחת.
כן.
הם בעצם שימים גל אבנים.
כן.
אז באים יעקב אומרים לו, תשבע על הגל.
הוא לא אמר בשם הגל, על הגל כמנה ליד הגל, כשאתה על הגל תשבע. זה מה שכתוב אחר כך, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. מי זה פחד אביו יצחק? זה הקדוש ברוך הוא, נכון? למה דווקא יצחק ולא אברהם? מה ההבדל בין אברהם ליצחק ביחס לנושא שמעסיק אותנו כאן? יצחק מעולם לא יצא מארץ ישראל. אברהם כן יצא. לכן אומר, אני פה מתחייב לא לצאת. אז זה בפחד אביו יצחק, פשוט. ויסבר יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם, וילינו בהר, וישכם לבן בבוקר, וינשק בניו ולבנותיו, ויברך את הם, וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויפגיעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. מתי זה קרה הדבר הזה? ויפגיעו בו מלאכי אלוהים. אז לפי רשי, ויפגיעו בו מלאכי אלוהים, אומר רשי, מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ. נכון? ככה רשי אומר, לא? ויפגיעו בו מלאכי אלוהים. אבל הרמב״ם במורה נבוכים מבין את הפסוק הזה אחרת לגמרי. וזה מעניין לראות איך שהרמב״ם קורא פסוק. הוא אומר, ויפגיעו בו מלאכי אלוהים, זה המאבק של יעקב עם המלאך שנגע בכף ירחו, וזה בעצם כמין כותרת לסיפור שעומד להיות. הרמב״ם בספר מורה נבוכים.
יש פגיעה שהיא לשלום?
כן, ודאי. לפגוע, הכוונה לבקש. התפילה נקראת פגיעה. אל תפגע בי, כתוב הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אל תישא אליי רינה ותפילה ואל תפגע בי. פגיעה זה למשון בקשה. אז זה גם יכול להיות מובן של פגיעה כמו בעברית המודרנית. אז ככה הרמב״ם לפחות הבין את הפסוק הזה, כדאי לדעת. זה מסביר כמה דברים איך שהרמב״ם קורא. כלומר, אצל הרמב״ם בסיפור של התורה, הרבה פעמים יש הרעיון הזה שיש כותרת ואחר כך סיפור. כלומר, כותרת כוללת ואחר כך סיפור. זה לא דרכו של רש"י. צריך לזכור את זה, זה פה שני אופנים שונים לגמרי לקרוא. כן. מלשון, לפי הרמב״ם, מלאכים זה לשון רבים בגלל הכבוד הראוי להם. כן, כמו שאתה אומר, בעלים. אני הבעלים של זה. או למשל כתוב, ואם אדונים אני אהיה מוראי. כן, זאת אומרת שלשון רבים זה יכול להיות גם לשון כבוד, מלכות. כן. כמו אלוהים גם. אלוהים זה לשון רבים? לא, זה יחיד. אוקיי, למרות שזה בהטעיה של רבים. טוב. אבל נתקדם עכשיו בצעדי ענק ובדהירה לעבר פסוק ד', שהוא גם פותח פרשה חדשה, נכון? וישלח. אתה אומר פסוק ג', זה משתנה בין המהדורות. הפרק הזה יש לו מספור שונה לפי המהדורות. יש תנכים שזה פסוק ד', יש תנכים שזה פסוק ג'. זה נורא מבלבל. פשוט מאוד. תסתכלו, הפסוק ויעקב הלך לדרכו, אצלך איזה פסוק זה? עכשיו, וישכם לבן בבוקר, אצלך מה זה? לפני כן, אצלי זה למד ב' א', נכון? אבל אצלך זה למד א' נון ה', נכון? אז בגלל הבעיה הזאת, יש מהדור, זה, כשאתה מצטט את פרק למד ב' בשיעור, תמיד יש לך חצי מהכיתה שאומר, וזה לא זה הפסוק הזה. בסדר? אחר כך זה בפרק למד ג' זה מסתדר שם. כן, מה שכתוב אצלך למד ב' א', נקרא אצלו למד א' נון ה'. ומכוח זה הבלגן העצום. אגב, בקונקורדנציה של מנדל קורן הוא עלה על כך, וכל הפסוקים מפרק למד ב' הוא מציין בסוגריים את המספור השונה. נחמד מציין. טוב. אבל אני אקרא לפי המהדורה שלי, שעומדת לפניי. כן. וישלח יעקב מלאכים, אגב זה בכלל לא משנה, כי לא אנחנו חילקנו את הפרקים האלה כך, נכון?
זאת
זה חלוקה נוצרית של המדפיס הנוצרי הראשון, אז זה אותנו לא מחייב. הפסוק הזה, אם כן, הפותח את פרשת וישלח. מה קרה? אז למה אתה לא שואל אותי? למה אתה שואל אותו? נכון. הנוצרי שחילק זה בומברגי. כן, דניאל בומברגי. שהיה המדפיס הראשון של התנ"ך בעברית. באיטליה. הוא היה גוי. בסדר? הוא עבד עם יהודים אגב. גם יהודים, יהודים מומרים גם, חלק. קיצור, גם התלמוד הוא התפיס. הוא זה שחילק את הדפים, כמו שאנחנו רואים אותם. הוא גם הפך להיות פוסק. אנחנו היום פוסקים כל דבר לפי הצנזורה שהוא הכניס. הוא הכניס, איזה בעלי תוספות אתה מדפיס על הדף? התוספות שבומברגי הכניס. יש תוספות אחרים, לא הכניסו. אז זה לא, לא מתחשבים בהם. מה זה לא מתחשב? תלוי מי. מי שיודע ללמוד, כן מתחשב. מי שלא יודע ללמוד, אז כך כתוב התוספות, מה אני אעשה? וגם אם זה משובש. אמנם הוא התייעץ עם שני תלמידי חכמים. היו שני תלמידי חכמים שעזרו לו בזה, אבל אפשר להגיד שזה מהווה סמכות מוחלטת. לפני קצת יותר מ-500 שנה. תראה, אם הוא מדפיס את רש"י, אז הוא חייב להיות אחרי רש"י. טוב, אז אנחנו חוזרים עכשיו לפרשת וישלח. פרשת וישלח היא התיאור של היציאה מן הגלות. זו פרשה מאוד מאוד מורכבת, בגלל שהיציאה מן הגלות היא דבר מורכב. בסדר? מובן מה שאני אומר? היציאה מן הגלות היא דבר מורכב. פסוק ד', וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. מאיפה הוא שלח אותם? ממחניים, נכון? איפה זה מחניים? זה באזור היבוק, נכון? איפה זה היבוק? אבל איפה ביד הירדן? זה ודי א-זרקא, נכון? זאת אומרת, אם אתה לוקח את הירדן מהכינרת ועד ים המלח, באמצע הדרך בערך, אתה רואה את השפך של ודי א-זרקא, הלוא הוא יבוק, לתוך הירדן. נכון? זה השם שלו בערבית. פיל ערבייה. יעני קוראים לזה ודי א-זרקא. אז עכשיו, איפה זה אדום? מדרום לים המלח, הרבה, כן? באמצע הדרך בין סדום לאילת. עכשיו, לאן רוצה יעקב אבינו להגיע? הוא רוצה להגיע לאדום?
לא.
רוצה להגיע לחברון, כן? לבית אביו, יצחק, נכון? הוא רוצה לחזור הביתה. אז מה לא לשלוח מלאכים, משהו כמו 300 קילומטר ממנו, לאדום? מה זה רוצה להראות אותו? עשיו רחוק, מה אתה מתעסק בו? לך תחזור לחברון. מה אתה צריך לשלוח מלאכים לעשיו? רואים פה שיש דבר מאוד משונה. יעקב סבור שהוא לא רשאי להיכנס לארץ ישראל בלי לקבל רשות מאחיו. מה זה מזכיר? תסביר את זה. מה יש איתנו? יפה. כלומר, זה לא רק איתנו. כל פעם שיוצאים מן הגלות, צריך לבקש רשות מן המעצמות.
צריך.
כי מה זה לצאת מהגלות? זה לחזור אל משפחת הפוליטיקה. אתה חוזר להיות ישות פוליטית. אתה מתחיל שוב לפעול במשפחת העמים. ולכן, אתה צריך לבקש רשות. זה נימוס, נימוס מחייב. לבקש רשות ממי שעד עכשיו לקח על עצמו את האחריות על הפוליטיקה. דיינו המעצמות. לכן, כשרוצים לצאת ממצרים, ממי מבקשים רשות? מפרעה. נכון? כלומר, משה אומר, אני לא יוצא מכאן עד שפרעה לא מרשה. משהו מדהים. כן, הקדוש ברוך הוא שולח 10 מכות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, וכו'. הכל, כדי שפרעה יגיד, אני מסכים. מה אכפת לכם פה, עושים פס, צא. כן? אז כנראה שאי אפשר, כי פרעה, הוא מייצג את מי שלקח על עצמו את האחריות של ניהול האנושות עד עכשיו. עכשיו אתה רוצה לשחק תפקיד מחדש בתוך הסיפור הזה, תבקש מנו רשות. כמו כן, כשישראל יוצאים מן המדבר בימי משה, 40 שנה יותר מאוחר, הם שולחים מלאכים אל מלך אדום. משה שולח, למה? הוא אומר, צריך לבקש רשות. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו רוצים לצאת. אפשר לעבור? אז הוא אומר, לא, 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 מה?
לא
תודה
לך,
מה?
הוא רוצה לעבור שם.
הוא רוצה לעבור. מה זה לעבור? זאת אומרת, אם אתה לא תן לי לעבור, אני לא עובר. אתה מעכב אותי. מה? בסדר, אבל יש עיכוב. כלומר, אני מסכים לעיכוב. כמו כן, כשיצאנו מגלות בבל, היינו צריכים אישור מכורש מלך פרס, ואחר כך מדריווש מלך פרס. כלומר, אתה לא עושה דברים כאלה בלי אישור. כשהחשמונאים רצו להשתחרר מהיוונים, ממי הם קיבלו רשות? מאף אחד. מאף אחד. למה? מה ההבדל?
מרדו.
למה הם מרדו? לכאורה זה לא בסדר. אז מה? לפי מה שאמרנו, יש פה עיקרון. הם היו בארץ, זה העניין. אתה בארץ, אתה לא צריך לבקש רשות מאף אחד. זה שלך. כן. ההבדל. כשיצאנו מגלות אירופה, ביציאת אירופה, ביקשנו רשות. פעמיים ביקשנו רשות. הצהרת בלפור, אחר כך... טוב, ועידת סן רמו זה המשך של הצהרת בלפור. אחר כך, החלטת האומות המאוחדות. כלומר, צריך לבקש רשות. אם לא היינו מבקשים רשות, היינו נשארים בגלות. אם אפשר לומר, כן. לא למרוד באומות העולם. כן.
אתה מבין את ההיגיון הזה של מי שרוצה...
מהאדון שלו, ודאי. הרי כדי להשתחרר מעבדות, צריך שהאדון שלך ייתן לך גט שחרור. אין דבר כזה שחרור
עבדות.
אתה לא נותן, אז אתה נשאר. יותר מזה, משה רבנו, כשהוא אצל יתרו, כתוב, ויואל משה לשבת את היתרו. אומרים חז"ל, נשבע ליתרו שלא יצא בלי רשות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בסנה, לך ואשלחך אל פרעה והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. אחרי ויכוח ארוך, משה מסכים. מה כתוב אחר כך? מה עושה משה? וישוב משה אל יתר חותנו, ויאמר אליו, אליך מצרימה אל אחי, העודם חיים. לראות העודם חיים. הוא הולך לבקש רשות מיתרו. זה עשה שיתרו יאמר לו לא. מה יעשה משה עכשיו? יאמר לקדוש ברוך הוא, שמע, זה נכון שהסכמתי, אבל שבעיה של דרך ארץ. אז תמצא מישהו אחר, תסתדר, תשכנע את יתרו, לא יודע. מה? כלומר, אתה צריך לצאת ידי חובת המוסר גם. המוסר הפשוט, כן.
זה גם משהו פנימי, בעצם
כשנמצא
בגלות, יש לזה רצון להמשיך להיות שם. ויש איזה משהו בערב שהוא מבקש, הוא בעצם
בא ואומר, אני רוצה להסכמה.
כן, זה נכון.
הוא צריך להסכמה פנימית, כן? זה כמו שראינו גם אצל יעקב ולבן. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני. ואליך אל מקומי ולארצי. כן. יוסף בגימטריה ציון, נולדה ציונות, הגיע הזמן לצאת. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שגם הציונות האחרות, כאשר מכריזים על עצמות כדי פרוטרת, בדרך כלל זה כשמקדמים רשות מהממלכה הקודם שהייתה, זאת אומרת, זה לא משהו
שמיוחד
לקורא לעם ישראל.
זה נכון, אבל בדרך כלל האומות כשהן מקבלות עצמאות, הן כבר בארצן. פה, אני מדבר פה לצאת מגלות בכלל. זה משהו אחר. כי בארצנו, כמו שאמרנו, לא צריך רשות מהאומות, זה שלנו. כן, מה אתה אומר? באיזשהו מקום כן.
אתה מוכר את עצמך לנהל חוקות גויים בארץ.
זאת אומרת שיש לך איזושהי מחויבות כלפי מי שנתן לך את הרשות. נגיד את זה כך. נכון, אתה צודק. איך כתוב? ויהי בשלח פרעה את העם. מה זה לשלח בעברית תנכית? ללוות. ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. נכון? ליווי. זאת אומרת שגם בזמן שאנחנו נגאלים... יכול להיות. אבל אחת המשמעויות של המילה לשלח זה ללוות. ויוצא לפי זה שגם כשאנחנו יוצאים ממצרים יש מישהו שמלווה אותנו. יש ליווי של פרעה, ולכן יש כבדות. פרעה, אותיות העפר. יש איזה מין עיכובים למהירות של הגאולה, בגלל איזה מין נטל שאתה סוחב איתך, שזה השליטה של פרעה עליך.
זה גם גילוי.
לא יודע מה זה, אנחנו רואים את זה. אמריקה אומרת לנו מה לחשוב, מה לעשות וכו'.
זה מוסרית, אנחנו רואים לקבל את זה.
לא תמיד. זה מוסר לברר את הנקודה הזאת. כלומר, איפה זה לגיטימי, איפה זה לא לגיטימי. אבל אפשר לומר שאומות העולם משדרים איזשהו שדר כזה. תראה, אנחנו שחררנו אתכם, אבל כדי שתיתנו לנו משהו. אני אגיד לך, יש במסכת חגיגה, בעצם גם משנה במסכת עדויות, בעצם. זה משנה במסכת עדויות. לגבי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. כן? מכיר את המצב הזה? כן או לא? תענה לי. כן או לא? תגיד לי לא. מה? לא, מה זה חציו עבד וחציו בן חורין? איך בכלל יכול להיות מצב כזה? אז הגמרא מסבירה שמדובר באדם שהיה עבד של שותפים, או עבד שנפל בירושה לשני אחים. אחד מן האדונים שחרר אותו, השני לא שחרר אותו. אז הוא חציו עבד, חציו בן חורין. אז מה הוא יעשה? אז בית הלל היו אומרים, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. כלומר, הוא עובד, חצי מהמשכורת הולכת לרבו, חצי מהמשכורת אצלו. הרי אני חצי חופשי, אז זה שלי. חצי לא חופשי, זה שלך. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם. לישא שפחה אינו יכול, מפני שהוא בן חורין. לישא בת חורין אינו יכול, מפני שהוא עבד. אלא מה יעשה? ייבטל. מה אתה רגיד? שהוא לא התחתן האיש הזה? ואז הגמרא אומר, והמשנה אומרת, זה לא יכול להיות שלא התחתן. מה, למה שלא יכול להיות? והלא, לא נברא העולם. חוזרים לבריאת העולם בכלל, בגלל איזה בעיה פרטית של בן אדם. אלא בשביל פריה וריביה שנאמר לו, תוהו ברעה, לשבת יצרה. אלא מפני תיקון העולם. עכשיו, זה כבר הופך לקבל ממדים ענקיים, כן? בשביל תיקון העולם, כופין את רבו, ומשחררו, כלומר מכריחים את האדון השני לשחרר אותו גם, כן? ואז העבד כותב לו שטר על חצי דמר, כלומר הכסף שהוא עולה, זה הופך להיות חוב. יש לי חוב כלפי האדון השני, ובו הזמן אני אשלם לו, אני ארוויח כסף, אני אשתחרר. כלומר, אני אשלם לו. וחזרו בית שמאי, וחזרו בית הלל להורות כדעת בית שמאי. ככה מובן מסכת עדויות. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? רואים שיש פה משהו שמסתתר מאחורי הסיפור הזה. כי כשנדברים על עבדות בעם ישראל, מדברים על המעמד הקדום ביותר שהיה לנו. היינו עבדים. מי גזר עלינו את העבדות הזאת? מה? לא שומע. מי גזר את העבדות? הקדוש ברוך הוא ומי עוד? פרעה. שזה היינו עבד של שני שותפים. נגזרה עלינו עבדות על ידי שניים. הקדוש ברוך הוא החליט, אני אמשחרר אתכם. פרעה אומר לו, זה עבדים שלי. מפני תיקון, אבל סיכון העולם מתעכב. בגלל זה. אז מה עושים? כופין את רבו, זה 10 מכות. הוא משחררו, אבל אז כותב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, יש לנו איזו מחויבות כלפי פרעה. אנחנו צריכים לשלם משהו. למשל, כלומר, זה מחייב אותנו במידת מה. נגיד, זה נתון. זה נתון שהוא לא לגמרי לא בסדר, אבל הוא ב-95% לא בסדר. אבל יש לו 5% של בסדר. כן, השאלה היא עד איפה. כלומר, האם ההשתעבדות היא גם השתעבדות
מנטלית?
עד גבול מסוים. עד שגם שלמה נשייה. זאת אומרת, זהו, נגמר. זה שלב שכבר שילמת. שלמה נשייה. מה שהיא צריכה לשלם. החוב. יש לנו נושא, כן.
איך זה יכול להיות שעבד היה שייך לפרעה ולקדוש ברוך הוא? בן אדם זה לא שווה כלום. איך יכול להיות שיש כזאת השוואה שעושים קניין ששייך גם לקדוש ברוך הוא וגם לעוד
בן אדם? למה לא? יש גם בהלכה דבר כזה שכה הקדש. כן? יכול להיות שותף בין הקדש לחולין. יכול להיות. עד כאן להיום.